אנחנו נתחיל את הפסקאות עצמם במידות הראייה, אחרי שפעם שעברה נתנו הקדמה ודיברנו קצת על על המצב הטבעי של האמונה לעומת המצב ההכרתי של האמונה, אמונה שנלמדת ומתעמקת מתוך לימוד תורה. שתי מצבים. ארבעת הפסקאות הבאות הם יעסקו בסוגיה הזו של היחס בין האמונה הטבעית לאמונה התורית בלשונו של הרב. כן, אמונה שמתפתחת על בסיס של לימוד מעמיק, מה שאנחנו קוראים ברורי אמונה, כוזרי, אמונות ודעות, ספר העיקרים, ספרי המהר"ל. כל הספרות הענפה הזו היא ספרות של אמונה תורית. כן, הנטייה האמונית הטבעית שבנפש, שנשתלת כמו זרע, שנשתל בתוך שדה התורה. אין פחד לשים את הזרע בתוך האדמה. סך הכל זה יועיל לזרע. על ידי כך יתגלה כוחו, וסוף סוף הוא יוכל להיות מה שהוא נועד להיות. אבל אם אתה דווקא תתעקש להשאיר את הזרע הזה מחוץ לאדמה, לכל יותר הוא יכול להיות מאכל בהמה, או תאכל אותו בשעת הדחק. יש זרעים שהם אפשר, הם מזינים. אבל הוא לא יגיע לכלל לחם, הוא לא יגיע לעץ שאמור לצאת ממנו. אז הרב מדבר פה בעת הפסקאות האלו, על היחס שיש בין האמונה הטבעית, שהיא חומר הגלם הראשוני, שממנה הכל פורה, ממנה הכל יוצא, כל העץ הגדול יוצא בעצם אותו שתיל רך. כל העץ הגדול של האמונה, הוא בעצם יוצא מהמעמד הטבעי של האמונה. זה פלא עצום, איזה מדרגות אדירות ועצומות בעצם כמוסות וגנוזות בתוך הגרעין האמוני הטבעי. דבר מופלא. אבל הדבר הזה לא צומח מאליו. ואין עם הארץ חסיד, ולא בור ירחת, כן? אלא צריך להקיש, כן? בדלתו של הטבע, באמצעות הכוח השכלי. כל אחד לפי כוחו, לא כולם שלהם את אותו מבנה שכלי, את אותו עומק, את אותם יכולות, זה דבר ברור. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, כל אחד לפי מה שהוא. אבל פה מתברר היחס באמת בין שני הבחינות האלו, שזה אחד מבירורי היסוד, כן, של הקץ המגולה, כן, שבאמת, מה שנקרא, תקופת הגאולה האחרונה, הגאולה השלישית, כן, שהגאולה הזו היא מכריחה את שני הכוחות האלו, שתקופות ארוכות בעם ישראל הם הלכו לחוד, כן, הטבע שלט בכיפה, תרתי משמע, גם בכיפה הזו, וגם בכיפת הלב, הטבע שלט שלטון בלי מיצרים במשך 2000 שנות גלות, כן, מאז שבאמת זכינו ששני המאורות האלו יתלכדו ויתמזגו יפה. היינו, המאור הקטן שזה הטבע, והמאור הגדול שזה השכל. פעם אחרונה שזכינו ששני המאורות האלה יתלכדו זה היה בתקופת שלמה, כן? שאז באמת הייתה תקופה של הערת, כן? השכל והערת הרגש, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מציאות מופלאה, כן? של התאחדות השכל והרגש. אבל מאז הנפילה הגדולה, כן, תחילת הגלות, כל שכן תוקף הגלות, ב2000 שנים האחרונות, כן, הטבע שלט שלטון בלא מיצרים, שהשכל שימש בדרך כלל, בכלל לא לצורך הדיאלוג עם הטבע האמוני. הטבע האמוני היה חסום בפני שאלות של למה, כמה, איפה, מתי, מה זה, מי זה, מה זה סגולת ישראל, מה זה מציאות השם, הס מלהזכיר. והתכונה הזו של ההתבצרות של הטבע מפני השכל, פשוט לבשה אופי תרבותי, דתי, שהקיף חלקים שלמים בעם ישראל. עד שהיה צורך לפוצץ את המגננה הטבעית הזו באמצעות תקופת ההשכלה הקשה, שבעזות מצח, בעזות פנים, באו אנשים שירשו לעצמם לשאול, אבל הם שליחי ההשגחה. אם הטבע היה פותח את שעריו בענווה בפני השכל, והיה מתרחש דיאלוג, דיאלוג כנה, עמוק, בענווה גדולה, כן? בין השכל והטבע, לא היינו איפה אנחנו נמצאים היום. הפרהסיה הציבורית של עם ישראל לא הייתה כפי שהיא היום. זה ודאי שלא הייתה כזו. אבל היהירות הזו של הטבע הדתי, שבא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, במגננה, בסגירות הענקית הזו לכל דבר שהוא רק נודף מנו טיפה ריח של שאלה או של תהייה, אוי ובוי. תפסו אותך עם מברשת שיניים בפולין לפני כמאה שנה, 80 שנה, מברשת שיניים בפולין, אז היה חידוש מברשת שיניים, מברשת כזה. זה היה אתה חשוד בכפירה. שלא לדבר על דברים נוספים. הרבה יותר, מברשת שיניים, כך סיפר לי חמי, שהגיע מברשת השיניים הראשונה לעיירה. איך התייחסו לזה היראים והחרדים לדבר השם? איזה התייחסות? וואי, וואי, וואי. הוא היה מסכיל. כן, איש באמת, איש אשכולות, בעל ידיעות רחבות מאוד. והוא היה במסכילים שרצה קצת ללמוד מעבר לקבלות הפשוטות, שככה צריך לזה. הוא שאל שאלות. שלא לדבר על זה. בעליית הגג, הוא היה יושב בעליית הגג, מכל מיני ספרים שהוא לקח מהגניזה העירונית. מדי פעם מצא שם איזה ספר, איזה דף של איזה ספר מחשבה. לקח את זה כמוצא של על רב, עלה לעליית הגג וקרא שם עד אור בוקר, שפינוזה, כל מיני דברים. יודע מה? הוא רוצה לשאול שאלות. אבל מה, הוא ישאל את ראש הישיבה שלו? הוא ישאל את המשגיח שלו? הוא ישאל את הרם שלו? הוא ישאל את התלמיד, החבר שלו? אוי ובוי! ושתפסו אותו, קורא בעליית הגג, סילקו אותו מהישיבה. ישיבת לובלין. חז ושלום, מה, 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 מה אתה מתעסק? חדש אסור מן התורה. מה אתה מתעסק בדברים כאלה? אבל הוא והדומים לו היו בעצם הסנוניות הראשונות שבישרו את תור הזהב של התחברות השכל והטבע. לנו זה דבר ברור היום. אנחנו יושבים פה ונהנים מהתורה המופלאה הזו של החיבור, ארץ זבת חלב ודבש, החיבור הנפלא שבין הדבש והחלב, בין השכל והטבע. אנחנו זה בכלל לא מצטייר אצלנו ככפירה. אבל אתם יודעים, יבוא לפה בן אדם, כן, אני יודע מה, כן, יבוא לפה בן אדם, שלא רגיל בדברים האלה. יכול להיות שהוא יחשב שאנחנו עוסקים פה, לא יודע. באמת, מרשים לעצמם לעסוק בסוגיות כאלו, שואלים, לא יודע. יכול להיות שהוא יצא מכאן ברוגז גדול, בחורי אף. אשרינו שאנחנו רגילים לזה, לא דבר מובן מאליו. בין דורנו, ברור השם, רבים מבני דורנו נולדו עם הנטייה הטבעית הזו לבירורים. לא מפחדים לשאול. לא רק לשאול מה אביי אומר על רבא, זה לא מספיק. וזה לא שאין שאלות גם אצל התמימים, גם אצל אלו שהטבע האמוני שולט בהם. יש להם שאלות. הם מנסים להבין את דברי אביי, מנסים להבין את דברי רבא. ודאי, ודאי, זו שאלה. אבל זה רק אם רבא אומר, ורק אם אביי אומר. אז אנחנו מוכנים להיות סניגורים של אביי עכשיו, ואחרי זה של רבא. הם שניהם בתוך הקדושה. אביי ורבא בתוך הקדושה. זה אמר בכו, וזה אמר בכו. אז אני מוכן לדון על דבריהם. אין חשש, אני אצא מחוץ לקדושה. אבל מה לי לדון על דברי הרצל? מה לי לדון בתנועות החדשות ובהלכי הרוח המתחדשים שקוראים תיגר על האמונה הפשוטה ושואלים שאלות של מי, למה, כמה ואה? מה לי לדון בהם? מה, הרי משקלם הוא כאביי? אבל מהי התשובה? תדע לך מה שהרצל אומר ומה שאומר אותו חקלאי בעמק ישראל. כתוב בגמרא, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו. אין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותן פרייה בעין יפה. זה לא המצאה של רב דודל עם המחרשה שמה בעמק. לא. הפרי היפה שהוא מוציא, הוא מראה אותו לנגד עינינו, זה לא אמירה שלו, זה לא המצאה של דודל. זה כתוב בגמרא. לא, הגמרא, הכוונה היא אחרת. מה אתה מדבר? יש גמרות שלא לומדים, חלילה, אסמי להביט בהם. לא מסתכלים? מה פתאום? מה אני מוכרח לי? זה גמרא תמוהה, זה גמרא מוזרה. אנחנו עד עת קץ יבוא אליהו ויפרש קושיות ותירוצים. אני לא מתעסק עם גמרא כזו. גמרות מוזרות כאלו. ואם כבר לומדים את הגמרות, מפרשים אותם באופן כזה וכזה ואחר. תסתכלו על אם הבנים שמחה את הספר הזה. הספר הזה כולל לא פחות מ-1,000 מקורות, שכולם באים להצדיע לאקט הציוני. לא עכשיו מדבר על שמות של ציונים, לא, הוא לא מדבר על שיסקין. הוא מדבר על האקט הזה של חזרת עם ישראל לארצו, וכל הקודם זוכה, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי. כל הספר הזה הוא שיר הלל לעלייה לארץ ולבנייתה, בלי הבחנה מי בונה. לא, בלי הבחנה. הוא מסביר שם את הסיבות, למה כולם יכולים להתקרב אל הקודש הזה של בניין הארץ, ולא צריך להיות דווקא קדוש וצדיק וטהור. הוא מסביר את הסיבות, הוא מביא כמה סיבות. ואת כל הסיבות הוא מביא, את כל ההסברות שלו הוא מביא מאיפה? ממקורות. 1,000 מקורות, לא פחות. או 1,011 מקורות, לא זוכר בדיוק כרגע. ותסתכלו שם במקורות, אלו גמרות פשוטות וארוחות הרבה פעמים. גמרות פשוטות. ומה הוא חשב על הגמרות האלה לפני כן? אותו חסיד סאטמר הונגרי, שבעוצם השואה, שקלגסי הרשעים כבר מחפשים אותו במרתף, והנה עוד מעט הוא שומט את היד, את העת מן היד, כי תפסו אותו במרתף והרגו אותו. ואותו חסיד סאטמר, שהיה שפיץ של התנועה המתנגדת לחסידות, לעלייה לארץ, ולציונות. תראו איזה ספר הוא כותב. עם כל המקורות, מה הוא חשב על אותם מקורות לפני כן? איך הוא פירש את אותה גמרא בסנהדרין, עמוד צד יתת, ואתם הרי ישראל, איך הוא פירש אותה לפני כן? או שהוא לא פירש אותה? או שהוא פירש אותה בפנים שלא כהלכה, לשיטתו. ופתאום הוא מפרש את האחרת. הוא חזר בתשובה בתוך מרתפי הגטו, לפני שהרשעים, מח שמם זכרם, השיגו גם אותו. הוא פירש את הכל אחרת. כחול לבן הוא פירש את זה. הוא פירש את כל הגמרות כחול לבן. את כל מדרשי חזל כחול לבן. זה לא יומן. את הנדר של יעקב, שנדר נדר, שאם הוא יחזור בשלום בית לבן, כך הוא אומר גם בהקדמה, אם אני אצא מהשואה בשלום, אני אעלה לארץ ישראל, ככה הוא מתחייב. הוא מכה על חטא, למה לא עלינו? למה דקדקנו? שרק יראים צריכים לעלות. ולא נעלה עד שמשיח יבוא. למה אמרנו את זה? אם אני אצא בשלום מהשואה, ריבונו של עולם, אני עולה בראש הגולים. אני עולה לארץ ישראל, ומנשק את הפרה. הוא חזר בתשובה. אז סיפרתי לכם מה נהוג לחשוב בתוך קהילות סאטמר, כן? והחרדים הרדיקליים, מה הם חושבים על הספר הזה? סיפרתי לכם כבר פעם, כן? יש כל מיני התייחסויות לספר הזה על מידת אמיתותו וכו'. יש להם גם על זה תירוצים. גם על זה תירוצים. הרב טייכטל, זה הכל המצאה. הרב טייכטל הוא גדול, הרב יסוחר את חי. הוא עוד גדול, תמיד חכם עצום, מראשי החבורה, כן? של בית המדרש שם. כתב ספרים חשובים, שוטים נפלאים, פירושים לגמרא, הכל ידוע. אבל את הספר הזה הוא לא כתב. זו בדיה, זו המצאה, זו דעה אחת. דעה שנייה אומרת שהוא השתגע. פשוט השתגע. הוא יצא מדעתו בשואה וכתב את זה. זה פשוט לא יאמן. אבל יש דעה כזו. אולי זה דעת יחיד, כן? אבל אני זכיתי או שלא זכיתי לפגוש חסיד סאטמר שאמר לי שהוא השתגע. כך הוא אמר לי. כשאני אמרתי לאותו חסיד, לאותו תמיד חכם, בא בימים, נראה בין 87, 89, ככה מתהלך, ולקחתי אותו באוטו, ראיתי אותו הולך ככה בקושי, עצרתי לידו, אמרתי לו בוא תעלה, אז ככה ירים את המעיל הארוך שלו, נכנס פנימה, והתחלנו לנסוע שם ברחובות, בסמטאות של מחנה יהודה שם, כמה שכונות, נסענו קצת בזה, אמרתי לו, נו, נו, סבא, אתה ודאי זוכר את השבילים האלה, בזמן שהיית ילד בירושלים, איך הם נראו? כן, הכל שבילי אפר, היו נוסעים פה עם סוסים וחמורים, היו נוסעים פה. איזה מכוניות, שום דבר, כלום. מדי פעם איזה אופנוע של הבריטים, איזה מכונית פה, איזה, שום דבר, פה הכל היה, אבל עכשיו תראה, סבא, איזה יופי, יש פה אספלט, הכל סלול, נוח לנסיעה. אז הוא עושה לי ככה, אני מעדיף את השבילים של ירושלים של פעם. אבל סבא, הזמן מתקדם, זמן מתקדם. אחרי זה שמענו ככה באוויר איזה נהמה של איזה F-15 ככה פשו כזה. אמרתי לו, תראה, צהל, צהל. אוי, בכלל הוא, בכלל יצא מכליו. אמר איזה משהו ביידיש, טוב שאני לא יודע מה הוא. והמשכנו לנסוע. לא יודע. המשכנו לנסוע, אני יודע. הוא כבר היה כל כך מיוסר וסובל, אני חשש שלא יקבל את כיף לב בגלל כל האמירות שלי. לא יקבל רק את כיף לב, חס ושלום. אז אמרתי, אני אסתפק בדבר שלישי, נראה מה הוא יעשה עם זה. אמרתי לו, סבא, הם הבנים שמחה. רבי סוחר טייכטל. כן, כן. הם הבנים, תראה מה הוא כתב. אז הוא אומר לי, מי שיגנה? כך הוא אמר לי. משוגע. זה גרסה שקיימת, אני לא יודע באיזה אחוז, עד כמה היא רווחת. הוא לא אמר את זה מעצמו. ואז שהגענו למקום חפצור, אז ביקש לרדת, פתח את הדלת, הוריד רגל אחת, מסתכל ואומר, רב יואל, רב יואל זה האדמור, כן, תמיד חכם, צדיק גדול, שהוא האדמור של סאטמר. רב יואל, זה צדיק, זה חסיד. צריך, כן, לקרוא את הדברים, כן, חסיד, להיות חסידים שלו, משהו. כן, זה חסיד. וירד, הלך. זה הזיכרון שנשאר לי, זה היה לפני איזה 7 שנים, אני חושב, אני לא שוכח את זה, זה סיפור מקונן. איזה מפגש של דורות. קשה. קשה מאוד המפגש הזה, הוא לא פשוט. אבל אם הבנים זה הוכחה שזה יכול לקרות גם, גם. וברוך השם, האם אנחנו רואים גם? גם בציבורים, כן? ציבורים הנוספים בציבור הדתי, לא רק הדתיים לאומיים. יש יותר התקדמות, יש אנשים שקוראים בסתר אפילו את הרב קוק. יש עשרות, עשרות שחרדים, עם פאות ארוכות ומילים ארוכים, ושתיים מילים, מקומתים פה, מקומתים פה, מקומתים פה, וקוראים ספרות של הקץ המגולה, את הקוקאין, את הקוקאין, סליחה. כן, קוראים. ברוך השם. את הלבן הזה, הנה, את הלבן הזה. ברוך השם. ברוך השם. קוראים אותו. מתענגים עליו. הם כמובן מבקשים בכל לשון של בקשה שלא לפרסם אותה, אבל הם קוראים את זה. ויש דפים שמחולקים בבתי כנסיות מאה שערים ובלילות שבת. יש גוף מסוים, לא זוכר איך הם נקראים כרגע, שכחתי את השם של הגוף הזה, הם מפיצים במאות ואלפי עותקים דפי טקסטים של הרב קוק, מפזרים אותו וכל מיני בבתי כנסיות של מאה שערים. ואנשים קוראים את זה. יש איזושהי תחייה, יש איזושהי התקרבות, ברוך השם, ודאי, יעלה על הדעת שתורת הרב קוק לא שייכת לעם ישראל. איך אמר לי פעם איזה, הייתי פעם בשבע ברכות, אז אמרתי שמה ש... מתוך דברים שאמרתי על חתם ולכלה, אמרתי שלא תמיד כל דבר מתאים לכל אחד, ויש אנשים שתורת הרב קוק לא מתאימה להם, ואם מתקרבים לזה, הם אפילו יכולים להיפגע וליפול בכפירה. לא בגלל שזה דברי כפירה. וכיוון שהם לא יכולים להכיל את המורכבות. חול וקודש, טוב ורע, כל זה, אתה צודק, וגם אתה צודק, גם אתה צודק, כולם צודקים, מה פה קורה? מי שלא יכול להכיל את התפיסה המורכבת, הוא יכול ליפול בכפירה. צריך מנגנון נפשי פנימי בשלות נשמתית, כדי שאדם יכול לעשות את החיבורים של ההפכים. אז אמרתי, גם בין בני זוג, יש רצון שלו, יש רצון שלו. ואז סיפרתי אותו סיפור על אותם שני אחים, אחד מכפר חסידים, שלמד בכנסת חזקיהו, חרדי, ואחד במרכז הרב, והם נפגשו, בסוף המרכזניק יחזיר אותו בתשובה את אחיו מכפר חסידים, והוא נהפך תלמיד מרכז הרב, ואחרי שבועיים שלוש הוא פשוט נפל בעצבות ודיכאון שאין כדוגמתו. ועל זה אמרו החוקרים, שחקרו את כל הפרשייה הזו, שבעצם האח ממרכז הרב, עשה לו עין הרע. הוא הביא אותו למקום שהוא לא יכול להכיל את כל ה... הוא לא מסוגל להכיל את החשבונות הכלליים האלו. ואני אמרתי שאולי באמת אותו אח לא שייך לתורת הרב קוק. פתאום קם... לא, לא קם. הוא המתין לצוף הדרשה. סיימנו את הדברים שלי. הלכתי לבית הכנסת להחזיר את החומש. זה היה בעולם השמחות. הלכתי לבית הכנסת הסמוך. האבא הולך אחריי ואומר לי, תגיד לי, אני לא מתבייש להגיד את זה, בעזרת השם אני מתפלל לחזור את זה בתשובה על מה שאמרתי. אומר לי, אבא, תגיד לי, אתה יודע מה אתה אמרת עכשיו? אמרתי לו, מה, לא מצא חן בעיניך הדרשה? הכל טוב יפה, אבל אתה שמעת מה אתה אמרת? הוא חרד לי, אבא, מה שקרוי. אומר לו, אתה החלט, וכך הוא מדבר איתי, הוא ממש כעס עליי, אתה החלטת? שיהודי בעם ישראל לא ראוי לתורת הרב קוק. מי אתה שתחליט שהוא לא ראוי לתורת הרב קוק? איך אתה מעיז לאסור על יהודי או להחליט שהוא לא ראוי לחלק מן התורה? ואני הייתי בהלם. לא ציפיתי לשמוע את זה. מלבו שחורים. זה מקבעת ענקית, כולו ככה עבדקן ככה חרדי ככה קלה כחמורה מאוד. מה זה? מה זה? ריבונו של עולם, מה עשה האלוקים לי ככה? מה ריבונו של עולם רוצה להגיד לי בזה? האמת היא שלא הודיתי בפניו באותו הרגע. באותו הרגע, הודה ולא אבוש. אמרתי לו, מה הקנאות הזו לרב קוק פתאום? בגאווה אמרתי לו את זה. היה לי קשה להודות שטעיתי. ומה אכפת לי להודות באמת? מה אכפת לי לבוא ולהגיד שכולם שייכים לרב קוק? מה, יש דבר נפלא מזה? אני מתעקש לבוא ולהגיד שיש מישהו שלא שייך. אבל היה לי קשה לקבל מנות אותו חכה, אתם יודעים, גבע. אז אמרתי לו, מה פתאום נעשה את הקנאי לרב קוק? מה, אתה לא יודע מה עשו לרב קוק בתחילת המאה הקודמת? לא שמעת על העגבניות שעפו לו על הראש? לא שמעת על הביצים הסרוכות שם? לא שמעת על זה כבר? אולם הוא לא ירפא, הוא לא ירפא. זה דבר חמור מה שעשית. טוב, שתקתי, הלכתי, ככה הייתי מאוד נרעש וסוער, סיפרתי לאשתי, ספק מספר לה כדי שהיית שותפה איתי להדוף אותו, ספק מספק מספר לה כדי לשמוע את דעתה, אבל הצורה שסיפרתי היא נתתה להצדיק אותי, אני חייב לומר. להצדיק אותי, אשתי תצדיק אותי, קשה לי לעמוד בפני התוכחה. חלף יום ויומיים, חלף יום ויומיים, וסיפרו לי את מה שאמרתי לכם כרגע, שיותר ויותר אנשים בציבור החרדי קוראים את הרב קוק. אמרתי, לא דבר ריק מכם, לא לחינם שמעתי את המילים האלו. אני חוזר במה שאמרתי. אני אחליט שיהודי לא שייך לרב קוק? על זה אנחנו מצטערים, וכואב לנו שמשפילים את הרב ודוחים אותו, והנה שכבר רוצים לבוא ולומר לו, כאילו משמיים אמרו לי, תזרוק את המשנה הזו לפח, את המחשבה הזו שהרב קוק לא שייך לכלל ישראל, ולא רק לקיבוצניקים ולממפאים, הוא שייך גם לחבר מהשערים, במידה כזו אחרת, לא צריך עכשיו להיות, במידה כזו אחרת. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרב קוק כל כך כללי, יעלה על הדעת שמישהו יוצא מחוץ למחיצתו, מנודם מחיצתו של הרב קוק, זה מה שהתכוון הרב לומר במשנתו? שלח לך ריבונו של עולם את האבדקן הזה, הנועז, שיבוא ויתך בפרצוף. כי מי היה אומר לך דבר כזה אם לא הוא? אף אחד לא היה אומר את זה. אנשים בדרך כלל קשה להם להוכיח. זה צריך מישהו בעל אופי שהוא מסוגל להוכיח אותך. לא בכזה בתחילו וחימו. סליחה, אבל אתה יודע, כן, קודם כל ישר כוח, מה זה דברים, יאו, מה זה דברים. אבל אתה יודע, אני לא יודע, חשבתי, אולי, בשם ה... יסלח לי כבדו, ריבונו השלם, יסלח לי. רציתי להגיד לך משהו, אתה יודע מה, אתה יודע מה, אולי מחר, לא, אולי לא עכשיו, ישר כוח. לא! חביבי, הוא יצא ככה עם ידיים בתוך המעיל, הוא יצא ככה, הלך לו הספרייה, אתה יודע מה, איך הוא אמר את זה? פחדתי. בואי נעזה, משמירת הצניעות. בטח הוא זורק שם מהעולמות, אני יודע כל מיני נשים. משהו אמיץ, אמיץ כזה. אמר לי בלי מסו פנים, נתן לי שתי סתירות כאלה. ריבונו שלם שלח לי שליח. עדיף שזה היה שליח. עדיף. ברוך השם שהוא לא אמר זה בפרסיה. הוא היה גם מפוצץ את כל השבע ברכות, את כל הדרשה הזו. לדפוק על השולחן, הוא מסוגל. אבל הוא גם אדם מוסרי, ברוך השם. הלך איתי בצנעה ושקט מוחלט. אף אחד לא שמע, אבל דברים כדורבנות. אז ברוך השם, יש פה נחמה גדולה. למדתי בדרך לא קלה. ברוך השם, עדיף שזה היה שליח מאשר אני אקבל איזה, אני לא יודע, איזה פטיש 500 קילו מקום אחר. עדיף שזה היה שליח. מקווה שחזרתי איזה בתשובה. ברוך השם. וקוראים, מה זה? וקוראים את הקוקאין בסתר. איי, איי, איי. ואדמות המדינה נמכרות לכל... לכל מן דבאה, אדמות הבילויים למרגלות זיכון יעקב, רוב האדמות, הגליל והמון מאדמות הנגב, נותנים נשק במתנה לאויב יסכן, אומה. יש לו הרבה כאב, לליעד, יש לו הרבה כאב. כן, תראה, עד שהקוקאין נכנס למחזור הדם זה לוקח זמן, ליעד. כן. אלא גדול, מה לעשות? לא, יש, יש, אתם יודעים, יש... יש, כן, אני לא מחזור עדה. יש כדורים שמגיעים ל... יש כדורים, יש כדורים, אנשים שלפעמים נזקקים קצת לעשות איזון כימי. איזון כימי. אין קצת מצבים, קצת זה, נפשיים כאלה ואחרים. יש כדורים שלוקח להם 14 יום. 14 יום לוקח להם. זה בין 14 ל-21 יום. לוקח להם להתחיל להשפיע על המוח. עד שהחומר הזה מגיע למוח, לוקח בין 14 ל-21 יום. לא כן. מה?
לא כולם מקבלים.
אבל אני רק אומר, ההשפעות, ההשפעות זה דבר שהוא לוקח זמן לפעמים. אז ליד, תנוח דעתך, יותר ויותר, לא מוכרים אדמות, מוכרים כנגד מכירת אדמות, עושים כל מה שביכולתם להתעתה בעזרת השם. כדי שזה באמת לא ימשיך התהליך הבעייתי הזה. ועוד חזן למועד. עוד חזן למועד, בעזרת השם. כן, דרכנו ארוכה. דרכנו עוד ארוכה. זהו, זה היה מעין קיצור לדברים שאמרנו פעם שעברה. איזשהו סיכום של הדברים, ניכנס לפסקה, אלא אם כן יש איזו שאלה, מי שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו. בסדר. אז ניכנס לפסקה ה'. האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה. הרב קוק, כפי שאתם רואים, עושה השוואה בין תורת החקלאות, עבודת השדה, לבין האמונה הטבעית. כן? השדה של האמונה הטבעית, לעומת השדה הפיזי, כן? כפשוט. ההשוואה היא, מאוד מובנת פה לפי דבריו, כמו שהקרקע היא היסוד שעליו הכל עומד. כמו שהקרקע היא חומר הגלם, שמנו הכל שואב כוח. הבית עומד על הקרקע, הפירות, כן, צומחים מן הקרקע. הקרקע מצד אחד היא משהו מאוד נמוך, אפר, ונפשי כאפר לכל תהיה. הקרקע היא אפר, אנחנו דשים את האפר ברגלינו. הקרקע נתפסת בעינינו כמשהו שפל ונמוך. אנחנו רק שוכחים שהקרקע מעמידה אותנו בזכות נמיכותה, יציבותה, אפריותה. יש לנו על מה לעמוד, וכך ראשנו מגיע לשמיים. הקרקע הזו, בזכות התכונות המופלאות שלה, אנחנו יכולים לגדל בדברים נפלאים. אנחנו לא יכולים לאכול את הקרקע, אבל יכולים לאכול את מה שהקרקע מגדלת. כוח החיים שתמון בה, למרות שהיא בפני עצמה כלום, לית לה מגרמי כלום. ודווקא בגלל זה היא מצמיחה הכל. זה הכוונה, נפשי כאפר, לכל תהיה. תן לי את התכונה הקרקעית, האפרית הזו, שכל דבר שישימו בתוכי, יצמח. שכאשר אתה תיפגש איתי, התכונה האפרית, היינו הענבה שלי, היא תיתן לך אפשרות לגדול, להתבטא, תרגיש נוח להיות אתה. כשאתה תחזור ממפגש איתי, אתה תגיד, בואי נה, הוא נתן לי כזה מרחב מחיה. הוא לא קיצץ לי את הרגליים, הוא לא זלזל בי, הוא לא פסל אותי. תן לי נפש אפרית כזו. איזה כיף זה. אסור לזלזל באפר ובקרקע. עבודת הקרקע מאשרת את הבעלים. בכל מובן ומובן אגב. אתם יודעים שקרקע זה דבר הכי יציב, הרבה יותר מהייטק, הרבה יותר מכל העסקים המלאכותיים. מה עשה נבוכדנצר שהוא רצה להגלות את עם ישראל ולשכח ממנו, כן? את הגאולה? הוא הגלה את עשרת השבטים ונשארה דלת הארץ. הוא עקר אותה מעבודות הקרקע והחקלאות ונתן להם הייטק. כך כתוב בפסוק. ומדלת הארץ שהשאיר נבוזרדן, עשה אותם לקורמים ויוגבים. כתוב מסרת שבת, מה זה קורמים ויוגבים? קורמים, אלו מלקטי אפרסמון. ויוגבים, אלו ציידי חלזונות או צדפות בצור, בסולמה של צור. ששתי הפעולות האלה לא קשורות באופן ישיר לקרקע. הוא ניתק אותה מעבודות הקרקע המסורתיות, שהן מעניקות לאדם את היציבות, את הטבעיות, את תפיסת החיים הבריאה, שמתחילה מדרך ארץ, ומתוך זה צומח מן הקרקע, כן? העץ. גם במובן הזה, עובדי הקרקע הם העשירים הגדולים ביותר. היו אמורים להיות העשירים. אם הייטק לא היה משתלט על הכל, הם עשירים גם מבחינה פיזית, הם עשירים גם מבחינה טבעית, דרך ארץ, וגם מבחינה רוחנית. גם מבחינה רוחנית. אדם שמחובר לקרקע, עם שתי רגליים על הקרקע, קשור לכל היסודות הטבעיים של החיים, גם הרוחניות אחרי זה צומחת בצורה נפלאה. כמו שאמרנו, כל מי שאין לו דרך ארץ, אין, אסור להכניס אותו לבית המדרש. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני בלי דרך, בלי אחיזה בתורת הקרקע המוסרית, הרוחנית והפיזית. אבל אנשים מזלזלים בתורת הקרקע, כי הם זלזלים ביסודות, מזלזלים בערכי יסוד, מחפשים את המלאכותי, את קישוטי החיים, את היופי החיצוני, את ההתעשרות הקלה. לא דברים שצומחים מכל שיעור הקומה מלמטה למעלה, איזה מין עושר כזה שצומח משום מקום. כסף קל קוראים לזה. זה בעיה. אבל אומר הרב, לא. אנחנו צריכים לחזור ליסודות. אחר כל אכילתך, אכול מלח. אחר כל שתייתך, שתי מים. אין בעיה שתמציא מאכילים כאלו ואחרים, אבל השאלה היא, אם אחרי כל השתיות שלך, אתה מסוגל לשתות מים. אם אחרי השתייה שלך אתה לא מסוגל לשתות מים, כי כבר מה זה מים בעיניך? חסרי טעם וצבע ומראה, מה זה? תן לי, זה קולה. זה מתוק, זה מגרה, זה תוסס. מים זה פשוט בחייך, זה חסר טעם. אם אחר כל שתייתך אתה לא מסוגל לשתות מים, סימן שאתה הולך ומאבד את היסודות הטבעיים. אחר כל אכילתך אכול מלח. אומר הרב קוק, זה המבחן אם לא הפסדת את היסודות. אם אתה חוזר למלח, מה זה מלח? מלח זה יסוד טבעי. היום כבר יש מלח מעובד, כן? אבל המלח הוא יסוד טבעי שמוציאים מהקרקע, וכמו שככה, אוכלים אותו ככה. לעומת שאר המאכלים שהם כבר תוצאה של פעולה אנושית. בישול, כל מיני אינדוס של מזון וכו'. אחר כל אכילתך, אחרי כל השכלולים שלך האנושיים מכוח הטכנולוגיה, הקונצים שלך והתחבולות האנושיות שלך, תחזור אל היסוד הטבעי. אם אתה שוכח את היסודות הטבעיים, כל החידושים שלך לא שווים שום דבר. כל היסוד של החידוש, הוא צריך להיות בנוי על הטבע. אז לטבע יש לו גם ערך מצד עצמו, ולא פחות מזה, הוא הבסיס שעליו צומחים כל החידושים. וזה נכון, אין ברמה הפיזית. מי שמוכר קרקע, כנראה משהו ישתבש לו במחו. כן? אתה מוכר את הקרקע תמורת חמור. אל תיתן מכשול לפני עיוור. שלא תגיד לו, מכור לי את הקרקע שלך ואני אתן לך חמור. עכשיו אתה מנצל את הדוחק שלו. כן? אז אתה לוקח ממנו את הקרקע. זה לא יצא טובה. אתה מנצל דוחק. למה אתה לוקח לו דבר קיים ויציב לעומת דבר חולף, חמור? אתה נותן לו דבר חולף, חמור, ולוקח לו קרקע. קרקע זה דבר יציב. אם כן, הקרקע היא הבסיס. יש לה ערך גם מצד עצמה, ויש לה ערך גם מצד השפעתה על המדרגות הגבוהות. האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנו פורה. קודם כל צריך לפתח, לגלות ולזהות את האמונה הטבעית שיש בנו. כמו שהרב אומר בעורת התשובה, קודם כל לחזור לכבוד הדת. כבוד הדת זה המצב הטבעי של כל יהודי, וזה לא משנה מי זה, אם הוא שומר את תורה המצוות או לא שומר את המצוות. כשהוא רואה ספר תורה, הוא נבהל. כשהוא מגיע לכותל, הוא נבהל. זה נקרא כבוד. אחרי הכבוד יש את השלב הבא. אחרי הכבוד יש את הכרה. לומדים. זה שלב שכלי. אחרי שאתה מכבד את התורה ואתה מחבק אותה, בלי שאתה מבין מה כתוב שם בפנים, אתה פשוט מחבק אותה, כי אתה יהודי. ואם יתנו לך בשמחת תורה להחזיק ספר תורה, זה לא משנה מה אתה עושה, אם אתה אוכל שרימפס, אתה אוכל לך, זה לא משנה, שאפילו נשוי עם גויה, זה לא משנה, אם אתה אדם נורמלי כמובן. אתה תחזיק את הספר תורה בדחילו וברחימו. אתה תרגיש הרגשה מיוחדת. בלי שום ספק. זה הכבוד. אחרי הכבוד באה ההכרה. מתוך שאדם מכבד איזה תוכן מסוים באופן טבעי, הוא רוצה גם להכיר אותו בצורה שכלית. פה כבר בא השכל. הכוח המפתח, הכוח המתבונן. אבל הוא כולו נשען בענווה גמורה על השלב שקדם לו. על שלב הכבוד. ועכשיו מתחיל דיאלוג נפלא. בין השכל לבין הכבוד. בין הרגש הפשוט והטבעי של הכבוד לבין השכל שחוקר, שיורד לעומק הדברים, שמנסה להבין את התוכן המכובד. מי הוא? מה זה תורה? למה אני כל כך מחבק אותה? למה אני מכבד אותה? מה אני מכבד את הכותל? הייתי היום הכותל, ראיתי שם אנשים באים, כל מיני, הגיע איזה אחד כזה עם כיפה כזו מבן, מנייר, חסיים קצרות, הוא מקרב את הפלאפון לכותל, הוא אומר לאשתו, לביתו, אני לא יודע, אני בכותל עכשיו, אני בכותל, תברכו, הוא שם את הפלאפון באבנים. זה מדהים, שם את הפלאפון באבנים. הנה, תברכו, אני נותן לכם. תגידו, תגידו. זה משהו מדהים. הסתכלתי על היהודי הזה עם החולצה הטישרט הקצרה הזה, עם המכנסיים הקצרות, עם היחף, עם התנחיות שלו. איזה תמימות, זה פילי פלאים. וליד הכותל, אני ליד הכותל, תברכו. איומן. שם ככה את הפנים ככה לזה, אני יודע מה אמר שם, אמר מה שאמר. לאן הוא חזר לך מכן? חזר. חזר לחייו. כבוד. מהכבוד אפשר להתפתח להכרה. מהכרה מתפתחת חיבה. חיבה זה כבר תוצאה של חיבור בין כבוד לבין הכרה. יש את הכבוד הרגש הראשוני, הוא שולח אותך להכרה שכלית, התוצר שיוצא מהם זה חיבה. אחרי החיבה בא הקיום. כי החיבה זה מצב מופלא. החיבה זה מצב שבו אתה כבר, בעצם אתה כבר מתחיל להתקרב לחבוי. מה שחבוי בתוכך, לקשר הסמוי עם התורה. וגם זה במשמעות של חובה. אתה מתחיל להכיר את החיוב כלפי התורה, עכשיו אתה רוצה לקיים. אם כן, זה מתחיל בכבוד, זה עובר להכרה שכלית, זה מתבטא בחיבה עמוקה, ונגמר בקיום המצוות. אבל מאיפה הכל מתחיל? אומר הרב קוק, קודם כל חוזרים לכבוד הדת. זה השלב הראשון. זה הקרקע. ומשם הכל מתפתח. כל שיעור הקומה של עובד השם השלם, הוא מתחיל מהקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. פריון, צמיחה. כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים, את בעלי הקרקע, שחשב העולם כולו, זלזלו בקרקע, זלזלו בחקלאים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה, יוצאים לשידוך, מה אתה עושה? אני עובד קרקע, אני בתפוחי אדמה אני עובד. לא מתאים לי, תראה. ראיתי איזה פשקביל שנכתב, לא אציין כרגע את השם אפילו. נכתב איזה פשקביל באחד מהיישובים בארץ, ששם יש עימות חריף בין היושבים, בין החקלאים במקום, לבין איזו קהילה דתית שנכנסה לשם. ונכתב פשקביל שם של אחד הרבנים, של רב חשוב, כנגד החקלאים. אז הוא כתב בפשקביל, אני רגיל להתפלל שמה, אז אני קורא תמיד את המנשרים, את הפקסים שנשלחים מהרב לתלמידי, לקהילה. אז באחד הפשקבילים האלה היה כתוב שמה, כן, קצת רודפים אותו החקלאים. אז הוא כותב, החקלאים האלו, שריח אדמה נודף מגופם. בלשון גנאי, שריח אדמה נודף מגופם. אמרתי, ריבון העולמים, ריח אדמה נודף מגופם, הלוואי עליי. איזה עונג זה להריח את ריח האדמה שיורד הגשם הראשון. אתה אומר, ריח אדמה נודף לי מהגוף לקיבוצניק. אתה איזה כיף זה ריח אדמה הזה. אני מתענג על ריח של, של זבל של הפרות, אני מתענג. פעם שאלתי את הרב דוד חי, שאלה הלכה למעשה, אם אני רשאי לברך, כיוון שאני מתענג על הריח של הפרות, האם אני רשאי לברך במתחם של הרפת? מצאתי שם איזה... כן. אז אפשר, כן, שאלתי אותו. יש באוויר ריח כזה, ניחוח כזה, של חציר. שאלתי אותו אם אני יכול לברך או לא. באמת, חשבתי באמת ובתמים, שאולי יש מקום לשאול, אולי אני יכול לברך, לי זה לא מפריע ריח הזה בכלל. הוא ריח מאוד נעים. לי כל גל של ריח נושא מזכרת. פילי פלי, אין לי בעיה. אני חושב שהוא אמר לי שלא. כי זה לא דבר שהוא ניתן לשיקול דעתו של אדם. כיוון שלרוב הדעל מהריח הזה הוא לא נעים, אז לא מברכי. להבדיל אגב מריח רע כימי. ריח של ריקבון אסור. אבל ריח שהוא תהליך כימי, השלגן, דברים כאלה, אפשר לברך, אין בעיה. דווקא בריחות שהן תוצאה של ריקבון אסור. אבל חשבתי שבשבילי, מכיוון שזה ריח טוב ונחמד, אז אני יכול לברך. אז שאלתי אותו, אמר לי שלא. עד כדי כך. אז אתה לועג לריח האדמה של החקלאים. איי, 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 אתה לא יודע שהכל צומח, אתה לא יודע שכל הדתיות הזו, כל הדיבור גבוהה גבוהה, כן? לא יצלח ולא יעלה יפה. כל הדתיות הזו היא כמו פטריות שניזונות מן האוויר. אם אתה לא מחובר לקרקע, זה מגדלים הפורחים באוויר, וסופם לא להתקיים. סופם לא להתקיים. כל דבר שאין לו יניקה מהקרקע. מה מברכים על פטריות? שהכל נהיה בדברו. למה? מכיוון שהן לא ניזונות מהאדמה. לכן אין להם ברכה משובחת, משובחת של בורא פרי אדמה, כי הם לא ניזונות מן האדמה. כל דבר שלא ניזון מן האדמה, כל דתיות שלא מחוברת לערכים הפשוטים והבסיסיים של דרך ארץ, של נורמליות, היא לא יכולה להצליח. אין לה קיום. עד כדי כך, היא גלותית. היא מנותקת מן החיים. היא לא רשאית ולא יכולה ולא זכאית להנהיג את החיים. כי היא לא מדברת אל ובשפת הערכים הפשוטים. העולם לא מקבל אותה. כי העולם הזה הוא נברא, חלק משמעותי שלו, נברא על בסיס של חוקים פשוטים. כוח כבידה, תהליכים אקלימיים, זה הכל טבע. גוף האדם הוא טבע. לכן הרב פותח את ספרו, אורות התשובה, בפסקה א', תראו מה שהוא אומר שם. ראשית הספר, ארבע סוגי תשובות. והתשובה הראשונה מהי? טבעית גופנית. היית מצפה שאולי יתחיל בתשובה השכלית? צריך דברים עליונים? לא. הוא מתחיל בתשובה הטבעית גופנית. זה הבסיס. כלשונו באורות הקודש, הבסיס לנאצלות. לכל המדרגות היותר גבוהות. בזה הוא פותח. איזה ערך יש לתשובה השכלית? איזה ערך יש לכל הבניינים השכליים שלך אם הגוף שלך הוא חולה? מדרכי עבודת השם, אומר הרמב"ם בהלכות דעות, היות הגוף בריא, מדרכי עבודת השם, נמצא שאם הוא אוכל וכוונתו כדי שיוכל להגות בתורה ולעבוד את השם, נמצא שאכילתו עבודת השם היא. וזה שאמרו, אמר הפסוק, כן? בכל דרכי הדעהו, ואמרו חז"ל, כל מעשיך לשם שמיים. כך אומר הרמב"ם, הרופא הגדול. ותראו את האבות הקדושים, שבכל מעשיהם, הם לא הזניחו ולא התעלמו מהרובד של הדרך ארץ, עם כל המעשים הנפלאים והגדולים שלהם. רובד של דרך ארץ, הם השגיחו עליו מאוד. אפשר להוכיח את זה, זה לא הזמן כרגע. אפשר להוכיח את זה בהרבה מקומות. תמיד הם השגיחו לצאת ידי חובת החוקיות הפשוטה, הפיזית, הנפשית והרוחנית. רק אחרי זה הם עשו את כל הדברים המופלאים והגדולים והעליונים. חשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה בחיי הכלכלה, העיקרים. מאוד מומלץ לקרוא, אגב, כדי להבין את העניין הזה, מאוד מומלץ לקרוא בספר של הרב טאו. לא יודע אם ראיתם אותו מסתובב כאן בזמן האחרון. כן? כבר ברוך השם כבר יצא. נקרא נושא אלומותיו. נושא אלומותיו. כל הספר הזה הוא על ערך החקלאות בישראל. כדאי לקרוא את הספר הזה מאוד מאוד. זה כמובן מאוד אופייני. תסתכלו היום. ההתייחסות שבכלל כל מגורשי גוש קטיף, עצמונה, נצרים, עוסקים בחקלאות. איזה יחס, איזה יחס של קדושה לחקלאות. איזה השקעה, איזה עמל, איזה ברכה, איזה בריאות נפשית יש לאנשים, איזה אמונה מוצקה יש להם. כן, זה פשוט לא יומן. מאיפה האמונה הזו? מעבודת הקרקע. אפשר להתרסק לחתיכות, עוקרים אותך מהמקום שלך, מחריבים מפעל חיים. האנשים האלה תוכלו לראות במקומות האלו. זה לא בכל היישובים זכו. לא כל היישובים שהם גורשי גוש קטיף, שהשם ישלח רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. לא כולם זכו לאותה בריאות ושפיות. לכו תראו בנצרים ובעצמונה. לכו תראו את המגורשים האלה, זוקפים את קומתם, בזכות מה? לא רק, אבל גם בזכות, אולי בעיקר, הקשר לדקרקע. כך זה היה גם במקומות מגוריהם שם בגוש קטיף. איזה חקלאות, איזה עוצמה של חיבור לקרקע. קהילה שלמה של הערצתה, גם מלמדי התינוקות, וגם אלו שנסעו לבאר שבע לעבוד באייטק. הם ידעו תמיד לתת את הכבוד לחקלאות של המקום. זה היה הדגל. עם התוקף האמוני הזה שנוצר כתוצאה מהחיבור לקרקע, ומתוכו לאמונה הטבעית של הקץ המגולה, ומתוך זה להכרה ולקיום, בתוך בית המדרש ובירורי גאולה, מתוך זה הם סוגלים לעמוד בזה ולהפריח את השממה היום שבנגב המערבי. בעוצמה כבירה, כל מי שרואה את החבורה המופלאה הזו שמוסקת, כן? במקום להיות ממורמרים ולקטר ולהגיד, כן? זה לא פשוט, אני לא בא, אבל הם רשאים לעשות זה, ואין צודקים מהם יעשו את זה. אין צודקים מהם. איך אמר לי חמי? אותי לא יגרשו מגן עדן בגלל שאני עזבתי את התורה. יש לי מה להגיד לקדוש ברוך הוא. בשואה. יש לו מה להגיד לקדוש ברוך הוא. אותי לא יגרשו מגן עדן, כך הוא אומר לי. יש להם מה להגיד. הם יכולים לקטר עם בוקר והדרב ואיש לא יגיד להם מילה. הם צודקים. אבל הם בחרו בדרך אחרת. ביציבות האמונית מתוכה, להיבנות מתוך השבר, ולהפריח את השממה של נגד המערבי, זה לא פחות חשוב. ולהיות מרכז תורני לנגד המערבי כולו. תראו איזה גישה, זה פשוט לא יומן. תקראו נוסע על עולמותיו, תראו איזה ספר מדהים. כן, לא יומן. ואז זה יהיה הרבה יותר ברור, גם מביא את הפסקאות האלו שם. הוא מביא את הפסקאות האלו. בחיי הכלכלה העיקרים, כן תורת האמונה. תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו, הקשור בקשר תום האמונה. על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה. יבוא היום, והקרקע תאשר את בעליה. מתי היא תאשר את בעליה? שידעו לגדל מתוך הקרקע הזו את סמנגו, והפרסק, ושסק, וחיטה. כלומר, האמונה הטבעית היא הקרקע. האמונה התורית מה היא? מה נמשל? האמונה התורית מה היא? אבל מה היא? האמונה התורית? הפירות. יפה. האמונה התורית היא לנצל את כוחות הקרקע כדי לגדל גידולים. אסור לזלזל בקרקע. גם אם העיקר שנמצא בקרקע לא יודע עדיין לגדל בה. אתה תבוא עם התורה שלך, ועכשיו אתה תראה איך הקרקע הזו מסוגלת להצמיח. איך מתוך האמונה הטבעית, בעצם, תוך האמונה הטבעית, בעצם צומחים עצים, עצים גבוהי צמרת של יראת רוממות, של אהבת השם. הקרקע הטבעית זה יראת העונש. קרקע הטבעית. ברגע שהשכל מתחיל לעבוד על הקרקע הטבעית, צומחת יראת הרוממות. העולם השלישי לא יודע להשתמש בעתודות הקרקעיות שלו. באים חקלאים מארץ ישראל, אגרונומים, מארצות מפותחות, ומראים להם איך להשתמש באוצרות הטבעיים שלהם. יבוא יום שכל מיליגרם של קרקע, כל סנטימטר של קרקע, הוא יוארץ בצורה כזו. למה? כי אנחנו נדע מה אפשר לפתח בו. האמונה הטבעית והאמונה התורית ילכו שלובי ידיים. ויסייעו זה לזה. ואז למרבה הפלא יתברר, למרבה הפלא יתברר, שכל מה שהשכל גילה בתוך הטבע, זה לא דבר נוסף על הטבע. אלא מה? זה תמיד היה גנוז בתוכו, כמוס בתוכו, והשכל עשה סך הכל פעולה של הולדה ותולו. זה הכל. כל המדרגות הנפלאות שהשכל מדבר עליהן, הן מצויים כבר מראש ומקדם, בצורה גרעינית בתוך הטבע. הטבע זה לא משהו שמסוגל להוציא מתוכו, איך אומרים? לצורך העניין. ילד. אני זוכר שנורא רצינו לגדול וכבר להיות בכיתה, כבר להיות בכיתה א'. די כבר להיות ילדים בגן. אחרי זה רצינו כבר להיות בכיתה ת'. להיות בתיכון. אחרי זה רצינו להיות שמיניסטים. נורא קשה להשלים עם תקופות המוקדמות. כי כשאתה ילד, המבוגרים מתעללים בך, לא מכבדים אותך, לא יודעים להעריך את ערכי התום של הילדות. המבוגרים שמשחקים את המשחק של השוק, הם לועגים לערכים של הילדות. אז רצינו תמיד להיות מבוגרים. החוכמה זה להביא את הינקות אל הילדות, ואת הינקות והילדות לנערות, ואת שלושתם לבגרות, ואת ארבעתם לזקנה. הזקן הוא כולל בתוכו את כל המדרגות. בוא נראה אותך לוקח את כל היסודות, וממזג אותם בזקנה. זה איגרת החינוך של הרב קוק. שם הוא מסביר את העניין הזה. אותו דבר גם פה. בזקנה יש את היסודות של הילדות. זה תום הילדות שבא לידי ביטוי בזקנה. עוד ינובון בסביבה, הזקן התמים, התינוק הקשיש, כמו שקורא דוד בן יוסף לעצמו, זה כותב, זה שכתב את הספר, אם יש סיכוי לאהבה. איך הוא קורא לזה? פעם אמר לי, אני תינוק קשיש. הוא כבר בן 78. תראו את הבן אדם הזה פה, ברובע היהודי, מי שיזכה לראות אותו, השם יאריך את ימיו, וכדאי להזדרז, מי שיסתכל על האדם הזה. בן אדם בן 78. שיא הזקנה ושיא הילדות. איך משלבים את שני הדברים? מעולם הוא לא נטש את קרקע הילדות. היא המשיכה להזין אצלו את הבגרות, את הזקנה, עד היום האחרון. מי שרוצה עדיין לראות תופעה מופלאה כזו, איך שני קצוות כאלה מתחברות, של איך לראות את הבן אדם. אבל לפני כן, כמו שאני תמיד רגיל, אני בזמן האחרון לדבר על רבינו, יוכל להיכנס פה למשרד, או לשמוע את הרב ביגון, הוא יראה את הזקנה והילדות הולכים ביחד. עצור.